אחרי עוד משחק של הבוקסיס על הקווים, הפועל עדיין ללא שער. ליתר דיוק כבר 463 דקות מאז השער האחרון של אושבולט נגד אשדוד. אם בתחילת הקדנציה של המאמן דיברו על פלייאוף עליון ולנסות להציל את העונה, היום זה נראה כמו עוד עונה של בלעות עד השנייה האחרונה. וגם העונה, הפועל תילחם עד הסוף נגד הירידה. פרק מספר 72 של אנליסטים הפועל תל אביב, הפודקאסט מבית היוצר של רפאל קבסה, וגם היום לפני שנתחיל בפרק, נזכיר שעדיין 134 חטופים נמצאים בעזה, למעלה מחמישה חודשים. אנחנו מכאן מאחלים לשובם של כולם הביתה. אנחנו פרק אחרי תיקו האפס נגד הפועל ירושלים, ואיתי באולפן אלעד לוי, מה קורה?
ברוך השם, בוקר טוב, תשמע, זה מרגיש נצחי.
מה, 0-0 הזה? כן, יש, אבל אחר כך אני אתן לכם עוד את זה נתון. וחבר חדש, יקר שלנו, פודקאסט הטריו, מה קורה? עומר אסה.
מה נשמע חברים? כיף להיות פה.
כיף שאתה איתנו, ואנחנו נתחיל. רשמים שלכם, ראשונים מהמשחק?
תשמע, זה כבר היה נראה יותר טוב אתמול. יש הרבה דברים שבאמת קצת ראית, שבאמת, אתה יודע, שנראה יותר טוב, פתאום הפועל קצת לחצה, ניסתה לעשות מן-טו-מן, וזה עבד, ראית את הפועל בירושלים, לא מצליחה יותר מדי להזיז את הכדור מאחורה ולהזיז את הפועל, שחקנים נצמדו לשחקנים שלהם, עשו את הלחץ המתגבר טוב, מבחינה הגנתית, עוד פעם, זה נראה סבבה, גם במשחק נגד הפועל פתח תקווה זה היה נראה טוב מבחינה הגנתית. הבעיה היא ואנחנו נצלול לזה בהמשך, אנחנו אי אפשר לראות יותר את ה... אתה יודע, ברגע שהפועל עם הכדור, בא לי חבות את הטלוויזיה.
אנחנו היינו במשחק, אז אתה יודע.
אז אתה לא יכולת לחבות כלום. אבל תשמע, באמת, זה לא יומן, וזה גם קשור מאוד לסיבוב המהיר שלי. אתה רואה את הלחץ, הבוקסיס מדבר על זה, השדרית קווים מדברים על זה, כולם מדברים על זה, ואתה רואה על המגרש כמה הבוקסיס לחוץ. עכשיו, הלחץ שלו, במקום, הוא הבן אדם שצריך להגיד לשחקנים,
הכל טוב.
הכל בסדר, אני סומך עליכם.
לשדר הכל טוב, לא
בדיוק.
להגיד.
גם אחרי פעולה רעה, לתת טיפה ביטחון, כל הזמן משדר לחץ.
לחץ וצעקות, ואת הורש ששחקנים, ובסוף זה מתקשר גם למה שאמרתי שבוע שעבר, והנה אנחנו, באמת, הפעם קיבלנו עובדה מוגמרת לגבי איך שהבוקסיס עושה את זה, כי ממש היה עליו מלא פריימים במשחק הזה. אתה רואה שהוא כל הזמן צועק, וכל הזמן מבקר את השחקנים, וכל הזמן הולך נגדם, ואל תיקחו סיכון. גם השדרית קווים אמרה, אתם הייתם במשחק, אז לא שמעתם, אני ראיתי את זה בבית. השדרית קווים אמרה כל הזמן, שהבוקסיס אומר להם, תפסיקו לשחק לרוחב, תתחילו לשחק ישיר להתקפה. אל תיקחו סיכונים, אל תיקחו סיכונים, אם צריך תעיפו את הכדור. עכשיו, זה מה שפוגע בנו. עכשיו, נכון, ברור שאנחנו רוצים יותר התקפה, אז צריך לשחק יותר התקפי ולשחק יותר ישיר. אבל צריך לדעת גם לבנות את ההתקפות. אי אפשר ישר להגיע לשער של הפועל ירושלים. צריך לעבור לאט לאט, לעבור את הרבע הראשון, לעבור את הרבע השני של המגרש, את הרבע השלישי, לאט לאט להתקדם עד שאתה מגיע. אי אפשר לדלג, בעיקר שאין לנו שחקנים שטובים בזה. לא בחצים הארוכים האלה ולא בשחקנים שיורידו את הכדור על הרצפה. אז מצד אחד הוא משדר פאניקה, הוא משדר אל תיקחו סיכונים, השחקנים לא לוקחים סיכונים, ואז הקבוצה נהיית אנמית, כי אתה לא רואה שום פעולה חיובית, אתה רואה רק פעולה של פחד ופעולה של לחץ, ומאוד קשה להגיע למצבים ככה. אז אני חושב שהבעיה קודם כל זה לפתור את הדבר המנטלי הזה, וזה שזה מגיע מהמאמן ודווקא לא מהקהל, כי עוד פעם, לקהל יש ביקורת.
לקהל יש ביקורת ובצדק.
אבל אני ברור שבצדק.
אני חושב שאתמול שמתי לב שקצת חיכו טיפה עם התתעוררו.
כן, חיכו איזה...
חיכו, נתנו להם. וגם ראי, האמת שלפני המשחק ירדתי שנייה לשירותים, ושמעתי מישהו אומר לשבית אלימלך, הוא יושב בשער 5, הוא שואל אותו, מה יהיה היום? עושה לו, אין, השחקנים חייבים ביטחון, חייבים לתת פה איזה תוצאה טובה.
אבל הביטחון...
זה בורגש.
הביטחון צריך, הקהל הזה תמיד נותן ביטחון. כאילו, הוא גם הרבה פעמים מלחיץ. אבל אליהם, אני אגיד לך את ההבדל. אני עובד בקבוצת נוער. סבבה? ההבדל בין נוער לבוגרים, ובעיקר בקבוצה כמו הפועל, קבוצה כזאת כמו הפועל, שיש לך הרבה אוהדים, הטירוף והאנרגיות שאתה מביא למשחק, זה מאוהדים. זה לא כמו קבוצת נוער, שהטירוף צריך לבוא מתוך הקבוצה, מתוך השחקנים עצמם. יש להם את הקהל הזה, שנותן להם 90 דקות את האנרגיות, ואת הדחיפה קדימה, ואת ההתלהבות, והם צריכים מזה לייצר התלהבות, ושזה יבוא יחד עם המאמן, ויחד עם הצוות, שכולם ייתנו, שיהיה איזה סינרגיה חיובית. עכשיו, שהסינרגיה היא כל כך שלילית, ואתה מרגיש את זה, ואתה רואה את זה, ואני כבר דיברתי על זה כמה פעמים, שהבוקסיס יאשים את השחקנים הרבה לפני שהוא יאשים את עצמו, ויש המון דברים לא נכונים שהוא עשה במשחקים, במשחק הזה ובמשחקים האחרונים. אבל הם צריכים לדחוף את עצמם לטירוף שהקהל מכניס.
לקצה, לקצה.
הקהל זה כבר לא תירוץ. והקהל היה הרבה יותר ביקורתי בתקופת בורחה. למה? מאשר עכשיו שאתה לא עושה, שאתה לא עושה כלום. אתה נראה הרבה יותר גרוע, והקהל היה הרבה יותר ביקורתי שם. אז אי אפשר לבוא ולהאשים את הקהל הפעם. הקהל פה באמת לא צד בסיפור בכלל.
אני חושב שזה רק... יש הרבה ביקורת לפעמים על הקהל שאנחנו מאוד...
מלחיצים. וזה נכון, יש לי גם הרבה מה להגיד על זה. אבל בתקופות האלה, בירידה זה כבר לא רלוונטי. זה נכון לאמצע העונה. זה נכון לשחקנים צעירים. זה לא נכון לתקופה הזאת.
גם יותר מזה. פעם שמעת שהקרות התעוררו ובאמת התעוררו?
לא.
בחיים לא היה דבר כזה.
לא, אבל בסוף הקהל נותן הרבה כוח, ראינו את זה גם בעונה הקודמת נגד קריית שמונה, בסוף הקהל זה מה שהביא את השתי שערים האלה להפועל, זה ממש כאילו היה משמעותי.
ברור, אז אני אומר, הקהל הוא השם האחרון פה בסיפור. השחקנים צריכים לדעת איך הם מרימים את עצמם מבפנים, החדר הלבשה מרים את עצמו, גם אנחנו רואים שהחדר הלבשה הרבה יותר בריא השנה משנה שעברה, והרבה יותר חברי והרבה יותר טוב. אז הם צריכים לעשות את זה מתוך עצמם, והבוקסיס צריך לעשות את זה איתם, וכל הצוות ביחד, וכל השחקנים ביחד, משהו במתחם, זה צריך לקרות במתחם, האנרגיות צריכות לבוא משם, מהאימון... בדיוק, מהאימון, מהשיחות, בדיוק, מכל זה.
אבל זה לא שונה מה שהיה לו בביתר, זה בדיוק מה שהיה להם בביתר, הפן המנטלי היה שם מאוד קריטי, כי הם לא הצליחו לעבור את דקה 85 בלי לספוג שער.
נכון,
אבל יותר מזה, אם אנחנו נדבר על עונה שעברה, נגיד של ביתר, שהם גם היו, אתה יודע, בקרשים, ועם כל המצב שם.
אבל שנה שעברה היה לו קבוצה כל כך איכותית.
אבל עזוב, היה שם גם, הם פתחו את העונה על הפנים, ואיכשהו משחק אחד שניים, והפכו את העונה.
כן, אבל הם הביאו את ניקולה אסקו, וכל תותח פגע שם, בוא, אספריה וניקולה אסקו. אבל
גם לך יש שחקנים מאוד טובים, גם לך יש שחקנים כמו אלטמן, צ'יבוטה, ליוס. סתיו טוריאל, אני מחשיב אותו גם איזה שחקן שהוא יחסית טוב, אושבולט. יש לך שחקנים טובים. יש לך שחקנים טוב. דיברו פה השנה על פלייאוף עליון.
אבל בסגנון משחק הזה, בסופו של דבר, אתה צריך כמה שיותר לנצל שטחים. כי אתה באמת לוקח את הקבוצה, נגיד את הפועל ירושלים, במקרה הזה, אתה לוקח אותם מאוד אליך, מאוד לחצי שלך, ואתה מוציא אותם גבוה, ואז יש שטח מאחורי ההגנה. וזה מה שהבוקסיס מנסה לחפש בכל הקבוצות שלו. הבעיה שאין מי שיוציא את הכדור לפועל. אין. והבוקסיס חייב להבין את זה. שאין לו את הקבוצה, אין לו את השואה, ואין לו את הירדן... ירדן יונה.
ירדן יונה. ירדן יונה זה שילוב טוב.
ואין לו דור מיכה, ואין לו את כל השחקנים האלה שהוא אוהב. וכרגע הוא צריך לשנות את סגנון המשחק, זה לא יעבוד ככה. אתה רואה גם שהוא מנסה לתקן הרבה דברים שהם היו טעויות בביתר. עכשיו, זה לא יכול לקרות, זה לא אותו קבוצה. אתה לא יכול לתקן את הבעיות שעשית בביתר על חשבון הקבוצה הזאת, כי זה לא אותו קבוצה, זה לא אותו סגנון, וזה לא אותם שחקנים. וזה הבעיה עם מאמנים שהולכים יום אחרי שהם מפוטרים לקבוצה אחרת, כי הראש עדיין עובד על הקבוצה הקודמת.
עובד על אוטומט.
אין מה לעשות, זה ככה. ותשמע, אני אומר לך את האמת, אני הכי מבועל. אני בן אדם שמאמין בקרמה, אני אומר לך את האמת, חזק מאוד, ואני, הדבר שהכי מפחיד אותי זה העניין הזה. הקרמה הזאת, שאחרי כל מה שקרה פה, וכל הקטע המסריח הזה, בסוף אנחנו נרד, ויחגגו לנו על הראש שירדנו עם הבוקסיס, וזה הדבר שהכי מפחיד אותי.
זה הכי נורא. בסוף אמרת על פלייאוף עליון, אני חושב שציפו יותר מליוס וצ'יבוטה לקחת על עצמם,
גם.
כי ליוס עם מספרים לא טובים, לא מספיק העונה, וצ'יבוטה מתעסק הרבה יותר במסביב מאשר בכדורגל, אז, וגם אושבולד, בוא, עשו ממנו ספסל יציאה, ספסל...
גם לא מתעסק בכדור
ספסל רגל. ספסל משחק, פתאום כל פעם הוא, אתה יודע, הוא לא יודע כבר איפה הוא נמצא, והגול האחרון שלו נגד אשדוד, ולפני זה, ולפני זה בטדי, אז, אתה יודע,
זה... זה הגול האחרון גם של הקבוצה, זה...
אז זהו, המצב כאילו נוראי גם מבחינת ההתקפה, זה...
ועוד בעיקר, אתה רואה, אתה שם לב, שאתה יודע, ברור שהם מכירים את הסטטיסטיקות של עצמם,
הם גם קוראים חדשות.
ברור, ברור.
בספורט 5.
לא צריך, אפשר להיכנס, אתה יודע, לתוצאות האחרונות ב-3-5 ולהבין.
זה לא, אני אומר, גם הם, בסופו של דבר הם בני אדם, הם גם קוראים.
ברור, הם יודעים הכל ושומעים הכל.
ושומעים הכל, והם... כנראה שיש מצב גם שכמה שומעים גם אותנו, ועוד חדומה.
אנחנו יודעים שכן. ובסופו של דבר זה, זה, זה גם מלחיץ אותם, וזה גם מוריד להם מהביטחון, ואתה רואה כל משחק, ואין להם איזה רצף מסוים, מבחינת דקות משחק, אתה רואה יום אחד יורשבולט יושב על הספסל, ויום אחד ליוס יושב על הספסל, ויום אחד אלטמן יושב על הספסל, ויום אחד טוריאל משחק 2 דקות, ומשחק אחרי זה הוא משחק 90 דקות, אין להם איזה רצף, ואין להם איזה סינרגיה, שאתה יודע, איזה משהו לדבק בו, ולצבור ממנו את הביטחון, וזה גם בעיה.
ועומר, מה הסיבוב המהיר שלך, אם נמשיך?
סיבוב המהיר שלי זה הפועל ירושלים נהיה סוג של הפועל חיפה שלנו, הכבשה השחורה. משחק שישי לא ניצחון נגד הפועל ירושלים. זה... כל פעם שאתה מגיע נגדם, אתה מרגיש שאיכשהו אתה הולך ל... או לטקו, 0-0 כזה, משעמם, או שאתה כל פעם מאבד איכשהו את המשחק.
נחסים, נחסים
כאלה. על כלום, באמת על כלום.
נחסים קצת,
זה... קבוצה מעולה.
כן, קבוצה מצוינת. טובה. הם אתמול גם עמדו טוב.
עושים דרך טובה, דרך טובה, במיוחד עם זיו אריה, אתה יודע שאתה רואה אותו... הוא קצת נראה, לא בקו השפיות.
לא, אבל... שטף שם את חוזר.
אבל כן, ראיתי את זה מהיציע.
הבוקסיס עשה את זה יותר רגוע לצ'יבוטה איזה חצי שעה לפני זה, במחצית הראשונה. הוא קצת שטף אותו שם על איזה מהלך שהוא עשה וזה, אבל הוא שטף אותו שם, נתן לו שטיפה טובה לחוזר. אבל יש לו להם חיבור טוב, גם אופק ביטון אתמול דיבר במסיבת עיתונאים.
הוא הרים את אופק ביטון.
כן, ממש.
הוא הרים אותו.
אני תופס מזיו אריה מאוד, עם כל הטירוף הזה ועם כל השיגעון. זה איכשהו גם מכניס את השחקנים למה.
רוצים עובדת בונוס?
נו.
הוא היה מנהל, הוא, בתפקיד שלו באפול ירושלים, הוא היה גם מנהל מקצועי באפול גני תקווה.
מה זה, הוא גם, כך עוד סקופ, הוא גם מאמן את הילדים א' של גני תקווה, כיום, תוך כדי שאנחנו מדברים, הוא כנראה באימון.
פעם אחת, הבת זוג שלי גרה בגני תקווה, פה קרוב, אז פעם אחת אני נוסע באוטו, פתאום אני רואה אותו כזה, אתה יודע, עם גני משחק, וזה כולו בן אדם של כדורגל.
זה בן אדם שחולה, חולה, חולה כדורגל, אני יכול להגיד לך ש...
באמת בטח על העבודה עם הילדים.
שעבדתי עם מישהו שהיה עוזר מאמן שלו, וכאילו, אני אומר לך, אין שבת שהוא לא מסתובב גם במגרשים, והולך ורואה כדורגל, הוא מכור לכדורגל. ובסוף רואים את זה, אתה יודע, בן אדם שרואה כל היום כדורגל, ובן אדם שכל היום מתעסק בזה, וכל היום רוצה את זה, בסוף מבין הכי טוב מה, הוא כל כך רואה, הוא רואה כל כך הרבה, שהוא פשוט מבין כל סיטואציה במגרש. ואתה רואה שהקבוצה שלו נראית ככה, הקבוצה שלו אולי הכי נורמנת בליגה.
עושים דרך יפה, במיוחד שהעונה הם לא פתחו כל כך טוב.
כן.
הם היו מקום אחרון.
הם היו מקום אחרון, ובוא, הם פסע מפלייאוף עליון.
זה הקבוצה הכי מאומנת בליגה. הכי מאומנת שיש. הכי יודעת, השחקנים יודעים הכי טוב מה המאמן שלהם רוצה.
הרבה זמן גם הם רצים ביחד, אתה יודע, כל שחקן שנכנס, אז הוא נכנס טוב. אין שם שחקנים שהם פחות טובים.
נכון, הם צעירים, והם גדלים ביחד, והם בטירוף שלו, והוא מאמן של שחקנים, וזה חשוב מאוד.
נתנו לו את הזמן, התהליך הזה, זה לא סתם כאילו קלישאה, זה מאוד משמעותי. אתה נותן לו זמן, הוא מכיר את המועדון, מכיר את המערכת, גם אם כאילו קצת לא הולך, נותנים לו, ובאמת כל הכבוד להפועל ירושלים בקטע הזה.
כן, הסיבוב המהיר שלי, זה, האמת שזה פחות קשור לכדורגל, זה באמת מה שהיה לפני המשחק, ואיך שהפועל עלו עם החולצות של נאור לוי, זיכרונו לברכה, שהיה עוד הקבוצה, הוא הכין את החולצה בפרויקט גמר שהיה בתיכון, במגמה שלו, אני האמת התרגשתי לראות דבר כזה, האמת ש... אם יש משהו, דבר אחד טוב שאני לוקח מהעונה הזאת, וזה באמת כל החיבור לקהל.
קשרי אוהדים.
קשרי אוהדים, שפו לכל מי שעוסק בדבר, וזה משהו שדי הוזנח בשנים האחרונות. הרגשתי ככה באמת עכשיו שמשקיעים בנו עם כל, עם כל מה שעושים, בכל תחום. גם אתה רואה שאתמול הביאו את קבוצת אנשים, אתה יודע שקצת קידום של המשחקים שלהם, וגם הפועל שווים שהיו פה במושבה, אנחנו פה במושבה, אז הפועל שווים היו פה ביום שני. אתה רואה שכן, כן רוצים, שכן רוצים לקחת את הפרויקטים האלה קדימה.
חד משמעית, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, משהו שלא היה בשנים האחרונות. ובסוף זה לוקח זמן, זה לאט לאט, דברים נבנים. אתה יודע, ביחד עם זה גם צומח השחקנים, שחקנים יותר רוצים להיות בתוך המועדון, והשחקנים, אתה יודע, כבר יותר בשלבים המוקדמים, נערים ג', הילדים א', כבר רוצים להגיע פתאום לאפול בגלל הדברים האלה.
בגלל הדברים, אם אנחנו ניקח, נשווה את זה, אפול ירושלים גם עכשיו, הדברים שהם עשו, אז שהם היו, אתה יודע, בליגות נמוכות, זה גם הם משתווה.
זה התוצאה, היום הם רואים את התוצאות.
אתה רואה שחקנים שגדלים בתוך המועדון, נראה לי שאם הייתי גר בירושלים, חס וחלילה, אבל הייתי כן רוצה להיות בהפועל ירושלים.
חד משמעית.
היום גם עושים את זה. הרבה ילדים עושים להפועל ירושלים במקום לביתה.
בדיוק, זה מה שבאתי להגיד. היום שחקנים יעדיפו את הפועל ירושלים, והפועל ירושלים, גם ביתר בעצם ניגש שנייה בנוער, אבל
מבחינת יחס.
אז אם עכשיו ביתר ירושלים והפועל ירושלים נלחמת על שחקן בנערים ג', רוב הסיכויים שהוא ילך להפועל ירושלים. כי יש לו יותר סיכוי להצליח.
הוא רואה את האופק שיש מצב שהוא יעלה בבוגרים, בהפועל ירושלים.
וכל הדברים האלה בסוף, זה מה שמצמיח, אתה יודע, זה כמו במכבי פתח תקווה. מה אתה חושב? שכל השחקנים עכשיו, כל אלירן חזן וניבי יהושע וכל אלה שעכשיו עולים שם בגיל 18, הם ראו את מנור ואת אבדה ואת טאי עבד לפני כמה שנים. אומרים, רואים איך הם עולים מוקדם ואיך הם משתלבים במועדון ואז גם יוצאים לחול. ואתה יודע, ואז אומרים, וואלה, אני גם רוצה, אני רואה שיש לי פה את המקום, זה מחלקת נוער טובה. וזה מה שהפועל צריכה לעשות, לאט לאט להתקדם, שלב שלב, וזה לוקח זמן.
כן, באמת הייתה הנקודה שלי שאתה יודע, לבוא שהמועדון יבוא וישקיע בעודים שלו, כי בסוף הדבר, אנחנו, אומנם זה לא כמו כל עסק שאנחנו קהל לקוחות, אתה מבין? אנחנו לא לקוחות.
זה כבר הלב.
זה כבר הלב, אתה רואה אנשים, יש אנשים שמגיעים לכל אימון. אתה מבין? יותר מהשחקנים.
הקבוצה הזאת זה מעבר לכדורגל, זה קלישה, אבל זה מעבר לכדורגל.
כן, זה מופיע במתחם, לא ילד.
מה?
הפועל תל אביב יותר מכדורגל, הרבה יותר מכדורגל.
Match for food, משהו כזה.
זה מופיע במתחם.
מופיע גם על החולצות.
נכון.
אז בסדר. מכירים את השיר ארקול השבוע?
בטח.
נו. הגזמת.
אז לפעמים גם צריך לישון, לא?
חייב לישון.
חייב לישון.
אז אני רוצה לדבר איתכם על חברים החדשים שלנו, פנדה, מותג האונליין הגדול בישראל עם מוצרי שינה, מציע מוצרים מדהימים בשינה חלומית, מזרנים, מיטות, קריות, מצעים, שמיכות ועוד. היתרונות של פנדה, אתם שואלים? להיות ניסיון בביתכם על כל המוצרים, נסו כמו שצריך בבית בלי הניילון, בלי לחץ ובלי דאגות מיותרות. משלוח מהיר וחינם, מגיעים עד אליכם, עד הבית, ואם לא אהבתם, ההחזרה היא ללא עלות נוספת. הזמנה אונליין מהבית יותר פשוט מאשר לצאת מהבית ולהתרוצץ בין חנויות, ושירות לקוחות, סטנדרט של שירות שעוד לא פגשתם בישראל. ולכם, מאזיני פודקאסט האנליסטים, הפועל תל אביב, יש 15% הנחה ברכישה דרך האתר, פשוט תזינו את קוד הקופון HDA באתר של פנדה, www.panda.zzz.co.il, ותקבלו הנחה על כל המוצרים באתר. תודה רבה לפנדה, ואנחנו נמשיך.
עשית לי חשק לישון.
וואו, ממש.
וואי, קמתי מוקדם גם היום.
לא, מה, זה דווקא... ניסיתי לחפש איזה הקשר של הער כל השבוע.
לא.
חייב גם מדי פעם שם.
אני אומר, כל המזרנים והמצעים. סליחי שקל ללכת לנוח, לעשות שנת.
מה זה? קודם כל, אם לפני שאתה הולך לישון, אז אתה בא, נכנס לאינטרנט, או בטלפון או במחשב.
אני קניתי לכלב שלי זה. כן? מפנדה, כן. קניתי לו מזרן כזה מפנדה עכשיו.
נו, חייב, מה? אין על פנדה. אז תודה רבה לפנדה, ואנחנו נמשיך אתה יודע, מה שאנחנו מדברים פה.
בעשייה.
בעשייה, ונעבור למצב הנתון. רוצים אני אתחיל?
תתחיל. יאללה.
אז חיפשתי איזה נתון שאולי קצת יעודד אותנו, וניסיתי לי טיפה להיות יצירתי.
אוקיי.
ולא רציתי, אתה יודע, על הבנלי, של עוד פעם איזה מסירה, או איזה משהו מקדם במשחק, או משהו כזה. אז באמת היה הרבה 0-0, והיה הרבה, אנחנו לא כובשים שערים, וזה לא C. אנחנו עדיין לא שברנו את ה-C.
עוד לא?
עוד לא. אתם רוצים לשמוע מתי היה השיא?
בוא נשמע.
אז אני לוקח אתכם הרחק לעונת ה-20-21. היה קורונה עד אז. אז 7 משחקים ללא כיבוש שער, ואנחנו כרגע במשחק החמישי. אז אם אני אנחם אתכם, אנחנו השגנו יותר נקודות עכשיו, מאשר ה-6 משחקים אז. אז זה היה הפועל, סליחה, נגד פתח תקווה, מכבי פתח תקווה 0-0, קריית שמונה הפסדנו 1-0, בני יהודה הפסדנו 1-0, מכבי נתניה 0-0, הפועל חיפה הפסדנו 2-0, מכבי חיפה 1-0 לחיפה, ו-3-0 לבאר שבע. שברנו את הנחס נגד סכנין.
וואו.
אז אולי נשבור את הנחס בפלייאוף, אני חושב.
יאללה, נו.
הלוואי בפלייאוף.
סתם, לא.
מכבי חיפה זה לא ריאלי.
אני מעדיף מכבי חיפה, אתה יודע, לגנוב.
זה לא ריאלי.
לא נראה לי זה ריאלי. סק, שימיץ' וגולדברג שם בהגנה.
שמע, הם באים אחרי פיורנטינה, לא יודע.
תמבדו יצליח להתמודד עם שלושתם.
תמבדו.
שמע, צריך להאמין.
אתמול הוא לא הצליח לבעוט לשער.
לך תדע פתאום איזה פנדל, אני יודע, הם עושים פעמים שטויות. שמע, זה כדורגל בסוף, אין מה לעשות.
לא, ברור.
כל דינמי, אבל בסוף לא רואה אותם נותנים גול נגד מכבי חיפה.
אני גם לא, אבל אני חושב ש...
אבל אתה מקווה.
אני, כן, לך תדע פתאום אתה גונב איזה 1-0. אפשר.
עומד הפועל אופטימי, זה דבר מאוד נדיר בשוק היום.
כן, מאוד נדיר, וזה גם... כן, קשה, זה לא נפוץ.
לא תמצא היום מישהו אופטימי בהפועל. אולי רק יוסי, למרות שגם אתמול נראה לי שהוא איבד את כל האופטימיות.
אז מצבים נתונים?
כן, אתה רוצה אתה?
כך אתה, אני נותן לך את הכבוד.
טוב, אז קודם כל דיברתי בשבוע שעבר על הקטע של להגיע לאסיסט זון ומשם לייצר. אז מבחינת כדורי רוחב במשחק, המשחק הזה הגענו ל-21 כדורי רוחב, שהממוצע שלנו, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, עם יוסי זה 8.5.
תזכיר שנייה רק מה זה אסיסט זון של כולם.
זה המקום שממנו מייצרים הכי הרבה בישולים בעצם, הכי הרבה מצבי כיבוש. התקפות מסוכנות, היה 71, לעומת ממוצע במשחקים האחרונים של 60. אפילו פחות מ-60 היה. ה-XG היה יותר גבוה מכל המשחקים שלנו ביחד, עם 0.77, בכל המשחקים ביחד של יוסי זה היה 0.63, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שבעצם מספר את זה, זה כאילו כל הדברים מתקבצים ביחד, בגלל משחק הלחץ של הפועל שדיברתי בהתחלה. הפועל עשתה במשחק הזה כמעט 40 פעולות לחץ. הממוצע של הפועל במשחקים האחרונים
של
הבוקסיס זה 18, שתבין את ההבדל. אז פתאום לחצת ועלית גבוה ונצמד את המן טו מן, ושאתה נצמד מן טו מן כאילו שחקן לשחקן, קשה לגבוה, כן, יש הרבה יותר דרכים לפרוץ אותך, אבל בעצם קשה מאוד לייצר את המשחק מאחורה. וכל פעם שהפועל ירושלים ניסתה לייצר, הפועל חטפה. דרך אגב, צריך להגיד לזכותו של אלטמן שהוא לוחץ מטורף.
כן,
אני תרף יגיע לזה.
אני גם כתבתי את זה, נגיד את זה שם ברצועות, אני גם כתבתי את זה.
הוא קריטי במשחק לחץ,
והוא מטורף. וגם אתמול, אתה יודע, אתה רואה את זה בעין, הוא בין היחידים שלוחצים.
כן, כן, כן. אני
וגם מגיעים למאבקים, ואתה יודע,
בסוף אני חושב שצריך לשחק עם שחקנים שרעבים לקבל, רעבים שהכדור יהיה בשליש האחרון, ויש שחקנים שקצת פחות, אתה יודע, פחות מתעסקים בזה, פחות מתעסקים בפעולות הגנתיות, ופחות מתעסקים במאבקים.
עושים כאילו הם עושים.
בדיוק, ואנחנו תכף נדבר על איזה שחקן כזה. ובסוף אני חושב שזה זה הנקודות מפתח במשחק הזה. דרך אגב, גם עם הקטע של האסיסט זון, כמו שאמרתי, אז הגענו לאזור הזה, עוד פעם, זה מאוד נמוך, אבל גם הגענו 10 פעמים במשחק הזה, שזה הרבה יותר גבוה משאר המשחקים הקודמים שלנו. ואני חושב שבסוף, בגלל שאין לנו את השחקנים שיודעים לתת, אתה יודע, את המסירה החכמה הזאת מהאמצע, ואת המסירות מפתח, ואת הכדורים הקשים, אנחנו צריכים כמה שיותר להגיע לאגפים, לעשות 2-1, להוציא כדורי רוחב, בסוף זה פוגע. בסוף זה יקרה. הכדור יפגע במישהו, הכדור יצא לקרן, תקבל מצב נייח. דרך אגב, גם הגול שנפסל שלנו הגיע מהאסיסט זון. זה בדיוק, זה הדוגמה הקלאסית. הוא הכניס למי זה היה? לרז מאיר שם כדור, תמבדו, הכניס לרז מאיר את הכדור לאסיסט זון, הוא הוציא את הרוחב, עזוב שהיה נבדל, אבל צ'יבוטה, אייבנדר נגע, אחרי זה צ'יבוטה נגע, איכשהו הכדור נכנס. בסוף יש בלגן שאתה עושה את זה.
לדעתי, הגול הראשון הזה שאתה יודע פה, שאתה תפקיע, הוא יבוא ויפתח את הצ'קרות, מה שנקרא.
ברור, ברור.
הכל יפתח שם. הביטחון יחזור לשחקנים. היום שחקנים מפחדים לבעוט לשער.
זה בדיוק זה. ברגע שאתה תשים את הכדור, הכדור יעבור את השער, הקו, סליחה,
יגיע לשער. התפוצץ.
זה, כן, זה יפתח את הצ'קרות. אתה תראה שחקנים יותר בועטים, יותר נכנסים למשחק, יותר רוצים להיכנס למשחק, יותר רוצים לעשות התקפות. זה חייב להיות, אתה יודע.
היום שחקנים מפחדים לקחת את האחריות ולבעוט לשער, שלא ייפול עליהם ההחטאה הזאת,
שלא יצטקו עליהם,
יערוס המשחק. כן, זה גם, מה שאמרת על יוסי, שהוא חייב שדר ביטחון לשחקנים, לבעוט יותר, לנסות יותר.
זה כל המערכת, זה כל המסביב, חייבים.
בדיוק, בסוף בכדורגל זה הכל מגיע למקום אחד בסוף. כאילו, אתה יודע, כל הדברים האלה ביחד מובילים לתוצאה הסופית, מה שנקרא. ופשוט צריך לשפר את זה. עכשיו, עוד דבר שלא אמרתי במשחק הקודם, שאני רוצה לדבר עליו, זה הכמות פעמים שהמגנים שלנו מגיעים למצב של מקבלים את הכדור בשליש האחרון. עכשיו אתה רואה שקופרמן, נגיד, בכל הארבעה משחקים האלה קיבל את הכדור 100 פעם בשליש האחרון של המגרש, והוציא כדורי רוחב בערך 20, בדיוק 20, סליחה, במשחק הזה הוא הוציא 5 והגיע לשם להרבה יותר. אותו דבר גם רז מאיר, אתה ראית אותו המון המון נמצא שם במשחק האחרון, מה שלא קרה במשחקים הקודמים, וזה הדבר שהכי קריטי למערך הזה בסוף. אם המגנים לא ישתתפו במשחק ההתקפה שלנו, החלוצים שלנו נשארים לבד, אנחנו נשארים במצב של שלושה שחקני התקפה, כי הקשרים שלנו לא עולים, בטח שהבלמים שלנו לא עולים יותר מדי, ואז אתה נמצא בחיסרון מספרי בהתקפה, ומאוד קל לנטרל אותך. שאתה מגיע גם עם המגנים, ומתחיל לתקוף עם המגנים, ומתחיל להוציא, להכניס קרוסים לרחבה, ולעשות פעולות על הקווים, כי על הקווים אין מה לעשות, בסופו של דבר תמיד יכול להיות לך יתרון מספרי, כי רוב הכנפים בארץ לא יורדים, כן. באמת, לעזור. ואז אולי קשר מגיע לשם, והוא גם, הוא לא מצליח להסתדר שם יותר מדי עם שחקן טכני. אז בסופו של דבר, הפועל צריכה לחפש את היתרונות ואת הספייס, ואני חושב שכרגע הספייס של הפועל זה בקווים, בגלל הקו חמש הזה. וככל שנעשה את זה יותר, אנחנו נגיע ליותר מצבים, רואים את זה
במשחק. ומצב נתון שלך, עומר?
דווקא המצב הנתון שלי הולך לשוער, ששוב מציל אותנו כל
לא
פעם מחדש.
לא דיברנו על זה בכלל.
ועוד, כן. ועוד נקודה שהוא מביא להפועל, שבע הצלות אתמול, שמתוכם אחת פנדל של חוזה, שסוף סוף הוא לקח פנדל שהוא לא נבדק בעבר, כן?
א', ראיתי אחר כך בתקציר, לפני שיצאתי, הוא עמד,
הוא עמד בפנים.
אחרי הקו, לא, כן, ממש בתוך השאר. בתוך השאר, כי הוא ידע שזה זה מה שהציל אותו. זה מה הוא שוער טוב, שוער פנדלים ממש טוב.
הוא שוער פנדלים טוב, וכבר היה לו בסכנין לנו אשכרה לקח שתי פנדלים רצוף, ודוגמה, קח את ג'וש קוהן במכבי חיפה. תמיד הוא היה באמת בתוך השאר כדי לא לצאת מעבר.
זהו, בחוק החדש, אתה יודע, זובס שוער הרבה שנים, ועשה הרבה בקריירה, בחוק החדש כן, אי אפשר לצאת, אז זה מה שעושים. זה פשוט מאוד, ומילה טובה לניר דודוביץ' שתודה,
עובד איתו על זה. כן, אז שבע הצלות, אתמול היה מאוד משמעותי, כל הצלה, לא תגיד שזה הצלה של דרדלה, הוא לקח שם כדורים מאוד קשים, כדור אחד האחרון, הוא הלך נגד התנועה כאילו של הכדור, ושלח שם יד במקרה, אבל באמת מאוד משמעותי, הצלת פנדל שנייה עונה, אמרנו כבר, היה יכול להיות עם איזה 4-5 לפחות, אם לא החוק הזה, כן. גם בחדרה הוא לקח, חשוב לזכור, ובסוף נכון. עוד פעם הפנדל, מאוד משמעותי להפועל, אמרת כן. שההגנה מאוד יציבה, אז שוער זה בכלל, ראינו כמה זה קריטי עם מרינוביץ' בעונה הקודמת.
זה קריטי, וגם ראית שזובס, אתה יודע, היה לו הטיפה עליות והרעילות העונה, והמניה שלו טיפה עכשיו עולה.
די, נו, אין שוערים בארץ יותר טובים מזובס. לא, כל הכבוד, עם כל התקופה הרעה הזאת.
אין גם הרבה שוערים זרים בארץ.
נכון. אני חושב שזובה זה
שוער זר הכי טוב.
זה חשוב. יש לו בעיה במשחק רגל, אם הפועל נגיד שנה הבאה, למרות שנראה לי עם הבוקסי זה פחות רלוונטי, אבל אם הפועל שנה הבאה תרצה לשחק כדורגל יותר, בתקווה שנשאר בליגה, תרצה לשחק כדורגל יותר חיובי ויותר הנעת כדור מאחורה ובילדאפים ודברים כאלה, יש קצת בעיה שצריך לעבוד איתו על זה.
אבל הוא יכול למשוך ומאוד לעזור להפועל בעתיד, כי באמת הוא שוער מצוין. וכמה פעמים נפלנו על פנדלים מיותרים בעונות הקודמות, ולא ידעו לעמוד בשער ולקחת את זה, ובסוף יש פה שוער פנדלים מעולה.
אז הרגעים שלכם מהמשחק, כך רגע, עוברים לפינה הזאת.
הדקה, אני חושב שזה היה בדקה השלישית, ההחטאה של בובי.
כן.
אז זה הרגע שלי מהמשחק. קודם כל, כי אם בונה, אתה נותן גול דקה שלישית, ופתאום אתה פותח את הסכר, אז כאילו, אתה יודע, פתאום המשחק הרבה יותר קל. אבל זה בדיוק מה שדיברתי עליו מקודם, אני אעשה את זה קצר. ברגע שרז מאיר מקבל שם את הכדור על הקו, הוא נפתח על הקו טוב, בלוריאן נתן לו את החץ, ואז הוא נשאר שם באחד על אחד, כי כל הקבוצה ציפפה לצד שמאל, ואז הוא נשאר באחד על אחד, והוא הוריד בנגיעה לאייבינדר, שפתאום מצטרף גם הוא להתקפה, אז פתאום שני שחקנים שבדרך כלל לא תוקפים בהתקפה, ואז הכדור מגיע לבובי, עזבו שהפעולה שלו הייתה לא חדה, אבל עצם המהלך,
הייתה סוג של התקפה נורמלית.
בדיוק, אני רוצה לראות עוד התקפות כאלה, זה התקפה טובה. וזה הרגע שלי מהמשחק, כי אני חושב שזה הדבר הראשון שצריך להראות בווידאו היום, סיכום להפועל ירושלים.
ממש.
להראות הפעולות האלה, להראות את התמיכה הזאת בהתקפה, זה חשוב מאוד.
אז אם אנחנו נעבור לקח רגע שלי, אז הרגע שלי כבר קצת דיברנו על זה, זה אתה רואה את הבוקסיס ידיים על הראש, לא מאמין למראות עיניו, למראה עיניו. הוא לא יודע לאיזה קבוצה הוא נכנס, לדעתי, הוא לא יודע איזה שחקנים הוא קיבל. לדעתי הוא חשב לעשות איזה פלייאוף עליון וללכת לים, או אתה יודע, פלייאוף תחתון כזה, מכבי פתח תקווה כמו עכשיו כזה, שאולי עם זה, ללכת לים במרץ. ללכת לים במרץ, לקבל את הכסף, להתכונן לעונה הבאה בכיף, וזה לא הסרט, זה לא הסרט בכלל, וזה לא הסיפור בכלל. העונה הזאת תימשך, לדעתי, עד הרגע האחרון.
עוד פעם עד הרגע האחרון.
מחזור שניים לסיום. אני לא רואה את זה, אני לא רואה את זה קורה, במיוחד בסיבוב השני, שהיה סיבוב שש נקודות בכמה? 13 משחקים? 13 משחקים? אתה רואה, אתה לא צובר נקודות, קשה לך לצבור נקודות, וגם שאתה נקודות שאתה צובר, לפעמים גם מורידים לך בגלל שטויות.
בגלל זריקות חפצים על שוערים, שאתמול גם אדלי ניסה לעשות את הפרובוקציה הזאת של הזריקת חפצים.
האמת שהקהל אתמול היה...
אתמול הוא היה רגוע.
מאוד רגוע.
גם אתמול ניסה אדלי להוציא את הקהל מהכלים, בסוף זה לא הלך, אבל...
ואנחנו יודעים שהקהל שלנו קצת מושפע, וטיפה יודע להיגרר לפעמים, ו... אתמול זה לא היה הנקודה, אתמול היית דחיפה מהדקה הראשונה עד הדקה ה-90, כולם באו לעודד וככה צריך, כל הכבוד.
כן, הרגע שלי זה דווקא הכניסה של היוס. ראית כמה ליוס זה בן אדם שיודע לקרוא בגן חובה, זה כאילו הבן אדם יודע לעשות מה שאחרים לא עושים.
הוא גם היה חולה,
הבנתי. כן, בגלל זה הוא גם לא עלה בהרכב. בגלל זה כולם היו בשוק בהתחלה למה ליוס לא עולה בהרכב. בסוף הוא היה חולה, אבל הכניסה שלו עשתה... כל כך הרבה...
גם של אושבולד וגם
של... הרבה עוררות במשחק של הפועל, ברגע שהוא לוקח את הכדור על הקו, ואתה רואה אותו בדריבל, מנסה לעבור, וניסה להוציא הרבה כדורים. לפעמים זה לא היה מספיק טוב, ובסוף זה לא היה נבשר, אבל אתה רואה כמה ליוס משמעותי בפעולות שלו, ביציאה קדימה, גם במהלך האחרון, בהחטאה של רוחנה, הוא נתן שם איזה ספרינט אדיר על הקו, בסוף הגיע ממש על הקסקס, ורוחנה, תשמע, באת ישר לידיים של השוער, איפשהו עמד, אם הוא בא לצד השני, אין בית שעדלי לוקח את זה.
ואם רוחנה כובש, אתה יודע, זה...
מפוצץ את גלומפילד.
גול דקה 90, ואתה הכי שמח בעולם, ואתה בא עם ביטחון. אתה בא עם, אתה יודע, עביר לנשימה טיפה.
זה יבוא.
המצבה הסתובבה?
כן, הסתובבה קצת. אבל בסוף,
לא יודע.
ליוס מאוד קריטי למשחק של הפועל, אז אי אפשר לוותר עליו, גם אם הוא קצת לא מרגיש טוב, אי אפשר לוותר על שחקן כמו ליוס.
חד משמעית.
נעבור לרצועות?
כן.
אז שנייה, אני אפתח את זה. רגע, 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 רגע. ואז בינתיים זובס דיברנו.
נכון. אני רוצה לדבר על זיו מורגן.
יאללה, דבר על
זיו. גם אלטמן אחר כך אתה חייב להזכיר אותו.
אנחנו גם נדבר על אלטמן, בטח. קודם כל, אני חושב שזיו מורגן, זה במערך הזה ספציפית, כרגע זה הדבר הכי חשוב לנו. ואני אסביר. קודם כל, כשאתה משחק עם שלושה בלמים, אתה חייב שיהיה לך שחקנים שיודעים להזיז את הכדור, בעיקר שהשוער שלך, מה שאמרתי מקודם, קשה לו להזיז את הכדור. זיו מורגן מטפל בכדור, נפלא. והכי חשוב, הוא רגל שמאל. ואתה רואה, אתמול במשחק, נגיד, הנה, גם לפי הנתונים, הוא השחקן שחיבר הכי הרבה מסירות עם החברים שלו. הוא חיבר בכללי, מסרו אליו 51, והוא מסר עוד 49. הכי הרבה גם בזה וגם בזה. המשחק הולך אליו, שיש לך בלם רגל שמאל, יש לך הרבה יותר אופציות לפתוח את צד שמאל. כי אוטומטית, שחקן נגיד עם רגל ימין, מקבל את הכדור לצד ימין, הוא נכנס איתו אוטומטית לאמצע, הצירה שלו היא לכיוון האמצע, ואז קל לסגור את הזווית מסירה לשמאל. אתה רואה פתאום שקופרמן קיבל את הכדור שם 11 פעמים, אתה רואה שליוס נכנס, אז הוא גם קיבל את הכדור עוד 4 פעמים. ובעצם זה נותן לנו עוד אופציה בהנעת כדור מאחורה. עכשיו, אתה רואה שגם הוא, כמו שאמרתי, הוא נוגע הרבה בכדור, כן, הוא קצת איבד, וכן, היה לו קצת זה.
קצת פחות במאבקים גם, תשם לב.
קצת פחות במאבקים, אבל אני חושב שזה עניין של, הוא צריך יותר להיכנס לקצב ולכושר משחק, אתה רואה שקשה לו, אבל הוא נותן לנו משהו שנגיד, בלוריאן מעולה, כן, אבל הוא לא נותן לנו כבלם שמאלי, בלוריאן צריך להיות הבלם האמצעי, ואתה רואה שפתאום יותר קל לו, ואז לארצ'ל יותר
קל. יש לי שאלה. בלוריאן מילא אתמול את החוסר של פסי? הוא היה יותר טוב.
חוסר? איזה חוסר היה של פסי אתמול?
לא ראינו חוסר.
אני גם לא הרגשתי.
אני לא חושב שהוא צא, אני אמרתי את זה גם בפרק הקודם, אני לא חושב שהוא...
אני חושב שאתה יודע, עכשיו יש לך קצת, אתה יודע, טיפה יותר שחק עם ההרכב, ופתאום יש לך ארצ'ל, ויש לך רן בנימין, פתאום אתה יכול לעזוב שם, זה לא אותה עמדה, אבל אתה רואה שכן, אתה יודע, פתאום יש לך טיפה יותר לגוון במשחק, ופסי היה חייב לרדת לספסל.
חד משמעית, ואני חושב שהוא צריך גם להישאר שם, גם אם אתה בקו 4 וגם אם אתה בקו 5. פסי חייב להישאר על הספסל. נתקדם?
כן. אור בלוריאן?
אור בלוריאן. אז קודם כל גם למה שאמרתי לגבי...
100% זה הצלחה במאבקים, לא?
כן.
100% מאבקים.
רגע, שנייה, בוא נפתח.
לפי הדוח זה 100%?
כן, כן.
3 מאבקים?
3 מאבקים זה לא הרבה, אבל עוד פעם, כי יש לו שני בלמים בעצם שעושים לו את המאבקים, ואז יותר קל לו אתה יודע, זה שאתה בלם מרכזי, אתה יותר מנהל את זה, פחות נכנס אתה למאבק, הם יותר תוקפים ואתה יותר מחפה.
גם היה לו הרבה פעמים שהוא הגיע פשוט הרבה לפני השחקן, קראת המהלך לפני שבכלל השחקן הספיק להגיע, זה לא נחשב מאבק, אבל כבר רואה את המהלך קדימה.
זה דברים שהסטטיסטיקה לא...
לא, היא גם הרעה, זה בולד אינטרספשן, פשוט אני לא מוצא את זה, אז כשאני אמצא את זה אני אגיד לך בדיוק כמה זה היה, אבל כן, בסופו של דבר בלוריאן אני חושב שזה שר ההגנה, הוא זה שצריך להיות בעצם הבלם המרכזי והמוביל. לא, אתה רואה גם שיש לו הכי הרבה ניסיון מבין שלושת הבלמים האלה וגם מפסי, ואין מה להרחיב עליו יותר מדי. אני חושב בכללי שבלוריאן מצוין,
יהיה פספוס לא לשלם עליו את המיליון יורו הזה לעונה הבאה.
לא, זה חייב להיות, זה יקרה גם.
אז משחקן הגנה אחר אנחנו עוברים לשני, טל ארצ'ל.
אין לי יותר מדי מה להגיד עליו, יש לכם... רק שהוא לקח 80% מהמאבקים שלו.
הביא שם איזה סוג של, לא יודע,
הקפצה מעל השחקן.
שיפ כזה, אכלתי שם את הלב, כאילו זה היה או להיות או לחדול, ויש לו ביטחון. יש לו ביטחון, אתה רואה שהוא...
יש לו ביטחון וזה אחלה שחקן להשלים סגל בסוף. הוא יכול לשחק גם כבלם וגם כקשר אחורי, קשר 50-50.
זה לא, זה יותר מזה, זה שחקן שאתה... אם אנחנו מדברים על שחקנים שיש להם קצת ביטחון בקבוצה, זה מסוג השחקנים האלה. שהוא כן מקבל ביטחון, שאתה רואה שהוא גם אוהב, הוא אהוב מאוד על הקהל, וגם אהוב מאוד על המאמן והצוות, והוא מראה את זה במגרש,
הוא קיבל המון ביטחון בעמדת הבלם, אבל בעמדת הקשר היא קצת יותר תובנית. צריך לראות איך הוא באמת הסתדר שם. ראינו אותו נגד הפועל פתח תקווה, הוא לא היה רע והוא לא היה בעיה, הוא היה באמת בסדר גמור. אבל העמדה הזאת היא קצת יותר קשה, ואם הביטחון שהוא היה צריך לקבל בעמדת הבלם לשם, זה יעזור לו מאוד, אז אנחנו יכולים להרוויח אחלה קשה.
אז אתמול נכנס לחמישה מאבקים, הצליח ב-80% מהם, ומאבק אוויר אחד, שזה יפה, הצליח גם בו. נתן את התפוקה, ואנחנו עוברים לאליאם קנצ'פולסקי, ש...
לא, אייבינדר קודם.
לא, הוא בסדר פשוט. אוקיי. אליאם... יש לי... אני מאוד אוהב אותו, באמת. לא, באמת, אחלה שחקן.
אני מאוד אוהב אותו.
אבל לדעתי, יש לו קצת מסוג... הוא מסוג השחקנים שקצת חסר להם בביטחון, ואתה רואה את זה תוך כדי המשחק, הוא עולה ויורד בביטחון במהלך המשחק, כל פס שהוא לא, לא מצליח, הוא ישר יורד לרצפה, וכל פס שהוא מצליח, הוא עולה. אתה ראית את זה בנבחרת הנוער, בקיץ. שהוא היה טוב, הוא היה טוב. הוא היה ממש טוב. שהוא לא טוב, הוא הכי גרוע למגרש.
קודם כל, עם הכי הרבה עיבודים אתמול, 15 עיבודים. ודבר שני, ראיתי משהו שמליקסון אמר, שזה מאוד מאוד נכון לגביו. הוא קשר שש של פעם. הוא גרזן, הוא לוקח מאבקים, הוא נלחם, אתה יודע, הוא קילר כזה מאחורה. הוא קצת פחות מנהל את המשחק, הוא חייב מישהו שינהל את המשחק לידו. קצת קשה להחביא שחקן כזה, בעיקר במערך שאתה משחק. בגלל זה, לאליאם יהיה מעולה אם נעבור ל-4-3-3 והוא יהיה 6, כי אז אפשר להעלים אותו, אפשר להכניס אותו, בוא נגיד בהנעת כדור, שאנחנו עם הכדור, אפשר להכניס אותו בין הבלמים, ואז לדלג עליו, ויהיה הרבה יותר קל, שהוא עם עוד קשר, שגם אייבינדר שהוא לא בקצבים, ואנחנו תכף נדבר עליו, הרבה יותר קשה לו, הוא צריך לעשות הרבה יותר פעולות, ובעצם שם זה נתקע, וזה רלוונטי לכל השחקני קישור שלנו, חוץ מרוחנה שאני תכף אדבר עליו. אבל אני חושב שפה בעצם זה מתפספס ברגע של, סתם נגיד, היית שם את אליאם ליד חוסה? תקשיב, אתה היית אומר שאליאם הוא טופ של הטופ. אני אגיד לך למה, כי אולי היה נוגע יותר מדי בכדור. גם בסופו של דבר, גם שאתה נוגע בכדור, הרבה פעמים זה לא תלוי בך, זה תלוי באיך השחקן מוסר לך. אם השחקן מוסר לך לרגל ימין,
אם הוא בועד עליך, לפעמים יש קל לתודה, בועד עליך.
הרגל בורחת לך,
זה גם קריטי לאיזה צד הוא נותן לך את הפס, כי אם הוא נותן לך את הפס לרגל שמאל, ובאים ללחוץ אותך מצד שמאל, אז בעצם אתה לא יכול לסגור את הגוף.
כולנו שחקנו כדורגל בשכונה.
לא, בדוק, זה מאוד חשוב. כאילו, וזה הרבה פעמים, אתה יודע, זה היה אחת הבעיות הכי גדולות שלי עם פסי, אמרתי את זה גם בפרק הקודם, שהוא פשוט משחרר את הכדור בטיפשות. אז אני חושב שזה גם דברים כאלה, וזה עניין של ביטחון, וליד חוסן, אתמול... היה לו הרבה יותר קל, כי הוא היה נותן לו את הפס לרגל הנכונה, ובזמן הנכון.
אתמול אני ישבתי עם ינאי, חבר שלנו היקר, אז שנינו הסכמנו, אתה יודע, שהוא חייב ללכת לאיזה טיפול של... איזה מנטור.
רגרסיות.
לא, לא, בקטע טוב, בקטע של זה באמת יעשה לו טוב, כי אתה רואה שעם קצת מילה טובה והוא יכול, קצת מישהו שיש לו, יכול לפרוק, אז הוא כן יכול לתת את התפוקה שאנחנו דורשים. מה זה דורשים? אני לא דורש, אני אוהד בסוף, אבל שדורשים ממנו מהקבוצה.
לא, גם אתה אוהד את הקבוצה, ואתה יש לך...
כן, לא, בקטע שאתה יודע, זה לא עכשיו...
הוא נתן גם מסירת מפתח אחת אתמול. הוא הצליח לתת שלושה כדורים ארוכים מתוך חמישה ניסיונות. נכנס לשני מאבקי אוויר, צלח בשניהם, נכנס לשבעה מאבקים, צלח ב-57%. עוד פעם, הגנתית הוא יעשה את כל הדברים, הוא יעשה את הדברים. 72% הצלחה במסירות. באופן כללי, עוד פעם, היה לו משחק טוב, הרבה עיבודים, הוא פשוט צריך מישהו לידו, שבוא נעבור פשוט לאבא.
ומי ואז... שהיה לידו?
עדיין אייבינדר. 23 מסירות, צלח ב-78%, בסדר. מסירות מקדמות כמעט לא היה לו, ואני תכף אגיע לזה. מאבקים, הוא לקח הכי פחות בקבוצה, 37%.
וגרם גם לפנדל, צריך להזכיר את זה.
גרם לפנדל.
פנדל מיותר.
מיותר מאוד.
גליץ' מיותר מאוד. כאילו כל הגליצ'ים האלה, כל הזמן שהוא עושה אותם.
מת על הגליצ'ים.
מה זה? כאילו בשנייה עוברים אותו.
לא, לא, זה גם לא מתאים לו. זה לא השחקן שהיית, שבעונה שעברה, זה לא דומה לעונה בכלל. שנה שעברה הוא היה השחקן הכי טוב בקבוצה, במגרש.
נכון, חד משמעית.
והיום אתה רואה ירידה חד משמעית, כאילו ירידה דרסטית.
אין, הגיל עושה את שלא בסוף.
הגיל עושה את שלא, הוא כבר פחות בקצב, אולי גם, אתה יודע, פחות רעב. אני לא יודע, אתה יודע, בסופו של דבר אתה משחק כל שבוע, וגם
לא, קשה. אני חושב שהתקופה קצת... תשמע, אני רואה שהוא כן מחובר, וכן רוצה להצליח, והוא ווינר כזה בנשמה, אייבינדר, כאילו. אי אפשר כן. לקחת לו את זה. הוא ווינר בנשמה, והוא תמיד רוצה להצליח, ותמיד הוא רוצה שיהיה טוב, והוא גם נראה בן אדם נדיר, כאילו, אתה רואה שכולם לא, אוהבים לא. אותו.
זה קפטן.
כן,
קפטן.
חד משמעית, ואי אפשר
זה
לקחת...
זה דמות, זה דמות בחדר על
ואי אפשר לקחת לו את זה. עכשיו, אני חושב שהוא נכנס לתקופה רעה, וזה קצת מאפיל גם על הקבוצה, כי ברגע שהשחקן שאתה הכי אוהב נכנס לתקופה רעה, קשה לך.
מה זה גם הכי אוהב? זה גם הכי מוערך, זה גם הכי...
הכי מראה... אני מדבר מתוך חדר הלבשה, כן.
הכי מראה שהוא אכפת לו, כאילו לאף אחד לא אכפת.
חד משמעית.
הוא ואלטמן השניים היחידים שעוד נראה שאכפת להם מהקבוצה.
חד משמעית, ואני חושב שהוא פשוט בתקופה לא טובה. אני חושב שהוא, לדעתי הוא צריך טיפה, אתה יודע, קצת לצאת, קצת לנוח, קצת, באמת, לא יודע, לעשות איתו איזה משהו שישנה קצת את הדבר הזה. אתה רואה, נגיד, שבמסירות מקדמות, הוא נתן רק 11 במשחק הזה בסך הכל, פסים קדימה, שאליאם אפילו הוא נתן 17. אתה רואה שמאבקים, כמו שאמרתי, הוא היה הכי פחות טוב במאבקים. האמת שהוא קצת יותר תמך בהתקפה במשחק הזה, חייב להגיד. הוא כן...
היה לו בעיטה לשער שם.
היה לו בעיטה לשער, הוא הגיע גם במה שאמרתי בכך רגע, למקום טוב. אבל עוד פעם, אני חושב שהוא פשוט בתקופה רעה, ואתה יודע, צריך לצאת וללמוד מזה.
דיוויד קופרמן.
כן, דברו.
אחרי הרבה נגיעות בכדור.
אחרי הרבה נגיעות בכדור, אני... לא יודע. הוא קצת אבל, אתה יודע, מסירות ללא כתובת.
הוא במשחק הראשון נתן לנו השלעה שהוא שחקן מעולה נגד חדרה.
לא, זה היה נגד אשדוד, לא?
חדרה.
חדרה
זה... בנתניה שהיה את כל ה...
לא, גם נגד אשדוד הוא שיחק, לא?
לא נראה לי שחק נגד אשדוד. נראה לי שהוא הגיע בדיוק אחרי, אבל אחות שאני טועה. בסוף נגע אחר בכדור. נתן סוג של השלעה שהוא שחקן שיודע לעשות הרבה, אבל אתמול גם אמר ששלח 20 קורסים במשחק קודם, והמשחק הזה חמישה.
לא, כל המשחקים.
כל המשחקים. ואתמול שלח חמישה, שלא לא היה יותר מדי כתובת ולא ראית עם...
כן, נגד חדרה, אתה צודק.
נגד חדרה, הוא נתן סוג של השליה, אבל שחקן, אתה יודע, אפשר להגיד פרווה כזה.
כן, וכמו שאמרתי, אנחנו מצפים שאתה יודע, השחקנים האלה, אני מצפה שאם אנחנו משחקים בקו חמש, הוא יהיה הרבה יותר...
הוא ממלא את החוסר של...
הוא לא קרוב למלא את החוסר של גורפינקל.
לא, נכון.
לא קרוב. אתה יודע, אנחנו ביקרנו את גורפינקל התקפית, ובאמת...
הוא היה יציב בטירוף, גם הוא היה
בגרף עלייה. קודם כל היה הרבה יותר הגנתי.
לא, הוא גם היה בגרף עלייה. אתה ראית גורפינקל כל משחק, גם שהקבוצה הייתה פחות טובה, אתה ראית אותו, נותן את התפוקה שהוא צריך לתת.
מאוד יציב. וכן, תשמע, האמת שבמשחק הזה קופרמן קצת יותר תקף. הוא השחקן שמסר הכי הרבה מסירות בהפועל בחלק האחרון של המגרש.
כמה עיבודים יש לו?
שנייה, אני אגיע לזה. נראה עכשיו, אני אגיד לך. קופרמן.
כי הרגשתי קצת במשחק, לא בלקתי את זה.
וואי, איך אמרתי מקודם, אייבינדר הכי הרבה עיבודי כדור, איבד 23.
קופרמן.
קופרמן. כן. גם במאבקים, אתה רואה, גם מבחינה הגנתית הוא לא משלים את החסר, הוא עם 4 מאבקים מתוך 10 ניסיונות. שמע, הוא לא טוב. הוא פשוט לא טוב. ואנחנו קצת
אבל אולי קצת, אתה יודע, אם הקבוצה תתחבר יותר ואתה יודע, נראה יותר משחק
יכול טוב, להיות, אז... יכול להיות, כי הוא כן מגיע לשליש האחרון יחסית. בעיקר במשחק הזה, אבל הוא פשוט לא מספיק איכותי, אתה רואה שהפעולות שלו לא מספיק איכותיות, וזה בעיה. גורפינקל לא היה מגיע הרבה למצבים בהתקפה, אבל שהוא היה מגיע, היה טוב. אתה פתאום ראית את גורפינקל מבשל, מכניס איזה מסירת מפתח, מכניס איזה דברים, הוא פשוט לא טוב בזה. וזה קצת בעיה, כי הוא גם לא כזה טוב, הוא גם לא משלים את החוסר בהגנה. אז אני חושב שאנחנו קצת בבעיה.
ומצד שמאל לצד ימין, רז מאיר, יש משהו להוסיף?
גם לא תומך בהתקפה יותר
מדי. לא נראה לי צריך לדבר עליו, הוא כאילו לא היה קיים כמעט בכלל, חוץ מהמסירה שישר שנפסל, הוא לא היה קיים בכלל, לא הגנתית ולא התקפית. לא, אין, כאילו גם מאבקים, נכנס רק לשישה מאבקים, 50% הצלחה, אין משהו שאתה רואה באמת, שאתה יכול להגיד שאפשר לבנות עליו.
מסירת מפתח אחת, יש לו מסירת,
כן,
יש לו קרוס אחד, גם קרוס אחד, אתה מגן ימני.
וגם מסירת מפתח אחת, אני חושב שזה אולי הפס לצ'יבוטה שבסוף נפסל.
יכול להיות, וגם קרוס אחד, אתה יודע, אתה מגן ימני, זה הכנפיים שלך, אתה ברור שנגיד אני אלך לסתיו טוריאל, עזוב, סתיו טוריאל, שהוא, אתה יודע, הוא גם משחק, אתה יודע, כקו ימין, ארבעה קרוסים. אתה רואה שזה...
קופרמן חמישה, וליוס חמישה, כל השחקני קו.
ורז מאיר, רז מאיר שחק 90 דקות. כן, שחק 90 דקות. הוא היה צריך לתת יותר תבוקה, מבחינת קרוסים גם. היה צריך לתת יותר פשוט.
הקו חמש הזה הוא לא תורם בכלום, הוא לא התקפי ובכלל.
רוב המסירות שלו אחורה, אתה שם לב לזה.
אין לו את הביטחון ש... כמו שדיברנו על ביטחון, גם הוא במיוחד אחרי הרבה זמן שהוא לא שיחק, צריך גם טיפה להתעורר כדי, אתה יודע,
שיחזור לו. אז נעבור למספר 7 שלנו, עמרי אלטמן.
תשמע, אני מאוהב בו.
המצטיין אחרי זובס.
אחרי הרבה מאבקים. צלח ב-60. אחרי הרבה גם מאבקי אוויר, שזה מאוד קריטי. שחקן שנותן, אמרנו, שרוצה. היחיד שרוצה. לא יודע אם היחיד, אבל... בין היחידים שרוצים, שמראים נוכחות שהם רוצים.
אתה רואה שהוא מנסה להקריב את עצמו גם, הוא שם את הגוף לו כל הזמן, וגם כמעט בישל שם עם ההורדה לצ'יבוט,
גם שמתי לב שהוא לא מוותר על שום כדור. שום כדור, אפילו האלה שאתה יודע נראים כבר מתים, האלה שאתה אומר, יאללה, עזוב שעדיף שיצא, הוא לא מוותר על שום כדור, וזה מה שאנחנו צריכים.
כדורים האלה שזובס כל הזמן שולח, אתה רואה כל הזמן את עמרי אלטמן עולה ראשון ונאבק בגוף במעברי...
גם אמרתי לכם, כל המאבק שלו הוא לא סתם מאבק, יש לו מטרה, קודם כל הוא שחט הכי הרבה עבירות, הוא שחט ארבע עבירות, סליחה, וכל מאבק שלו הוא מטרה, לייצר משהו. עכשיו, אתה רואה, מקודם אמרתי, קופרמן הוא השחקן עם הכי הרבה מסירות בחלק האחרון של המגרש, הם פה מחלקים את זה לשלוש, עם 15, וקופרמן זכה מתוך ה-15, הוא נתן 53% הצלחה. הוא עם 11, שזה השני הכי גבוה, עם 81% הצלחה. אתה רואה שכל פעולה של אלטמן היא לא סתם, נכון? הוא לא מספיק מקבל את הכדור באזור הרחבה, הוא לא קיבל בעצם באזור הפנדל, בגולדנזון, מה שאמרתי בפרק הקודם, הוא לא קיבל בכלל מהרגע שהבוקסיס הגיע. הוא גם לא שיחק יותר מדי, אבל בסדר. ופשוט, באמת, הוא מנהיג, כל פעולה שלו היא חכמה, הוא כאילו נראה כזה כבד וזה, אבל זה כל כך לא נכון, הוא כל כך עובד, הוא כל הזמן עובד. ומה שאמרנו, הפעולות לחץ שלו, אתה רואה שהוא לוחץ טוב, גם אם הוא לא באמת הוא זה שחוטף את הכדור, לשחקן מאוד קשה לדלג עליו, ואז מישהו אחר חוטף את הכדור, כי הוא הסתבך עם אלטמן קודם. שזה נגיד מחוץ לסטטיסטיקה, שזה קרה הרבה במשחק אתמול.
שתי מסירות מפתח, שני קרוסים.
שתי מסירות מפתח, מה שאמרת, הוא התחיל משהו, מהלך מכלום. הוא קיבל את הכדור ליד החוץ, עשה דאבל עם קופרמן שם, והכניס את הכדור לאייבינדר. בסוף המסירת מפתח, זה היה המסירה שלו לאייבינדר.
הוא באמת כל כך איכותי.
הוא יצר התקפה משום דבר, אז הוא מאוד משמעותי, גם לקבוצות כמו שעכשיו יבואו להסתגר נגדנו, כמו חדרה והפועל פתח תקווה, לעורר את המשחק מבחינת גם מאבקים.
אני אומר לך את האמת, אני חושב שזה שחקן באמת, לא יודע מה קרה עד עכשיו, זה... זה שחקן שלא צריך לצאת, לא צריך לרדת מהדשא.
כל עוד הוא קשיר, כל עוד אלטמן קשיר, זה השחקן...
לא יכול לרדת מהדשא, ואתה יודע, אנשים חזלו בו וחזר שמן,
אחי, אמרתי לך, מבחינתי הוא יכול לשחק קשר אחורי גם, עם כל המאבקים שהוא נכנס.
חד משמעית.
הוא יכול לשחק קשר אחורי, הוא יכול לשחק כמעט בכל עמדה במגרש. מבחינתי, גם מגן ימני יכול לשחק.
עכשיו, אתה רוצה לשמוע משהו מעניין? אני פה באינסטט, אז יש את הציון אינסטט, האינסטט אינדקס. של כל העונה השחקן שיש לו את הציון אינסטט הכי גבוה הוא?
חוסה.
לא, יאב גורפינקל. השני?
חוסה.
חוסה. השלישי?
אייבינדר.
אלטמן. אלטמן. דרך אגב, הרביעי ליוס, החמישי זיו מורגן, אגב.
זה כולל, זה שלו שהוא היה בחול לזיו מורגן, או שזה רק בפועל?
זה כולל החול. אבל נראה לי שהוא בקושי שיחק בחול.
כן, שיחק איזה...
יש לו 169 דקות. יש לו 160... רגע, אני אגיד לכם, זה גם יכול, נראה לי זה רק מהארץ.
לא משנה, עזוב.
כן, זה רק מהארץ.
זה רק בקבוצה.
היה לו נראה לי 2 או 3 משחקים.
כן.
169 דקות. זה מה שהוא שיחק. אבל כן, אתה רואה, בסופו של דבר, שני השחקנים המשמעותי, אנחנו ידענו שחוסה הכי משמעותי, אנחנו רואים שעכשיו שגורפינקל כמה הוא משמעותי, והבא הכי משמעותי זה אלטמן. דרך אגב, בוא נה, המספרים שלו יש לו כאלה רעים.
היה המשחק, המשחק היה טוב.
לא, לא רק במשחק הזה, בוא נה, אחי, מה, הוא...
שלושה, ארבעה שערים?
שישה בישולים, ארבעה שערים, לא זכרתי.
חייב לבעוט מרחוק, אטמן יש לו מכה ברגל מעולה לביתות מרחוק.
היה אתמול איזה בעיטה חופשית, אמרתי, אני אולי רואה פלשבק מהזה, יש לי דז'ה וו.
וגם, דרך אגב, אם, שמע, הוא ב-1200 דקות, עשה ארבעה שערים ובישול. הוא לא משחק, הוא לא משחק הרבה. ובסוף זה...
אמרתי לכם, חייב את השער הזה שיפתח אותנו.
בא לי שהוא גם זה שייתן אותו, לא יודע, אין, בא לי שיצליח. מגיע לו, חד משמעית מגיע לו.
ואנחנו עוברים למוויץ' צ'יבוטה, שחק 45 דקות.
שזה שחקן שלא מגיע לו, נגיד.
שמע, הייתי שמח שהוא יקובה, אתמול מבחינתי גם, אתה יודע, מבחינתי שמינצברג יבוא, וכן, גול עצמי אפילו, זה לא מעניין אותי.
שעדלה ייתן את הגול.
כן, זה לא מעניין אותי, אבל אתה רואה שצ'יבוטה ב-45 דקות כמעט ולא נוגע בכדור,
הכי פחות נגיעות בכדור בקבוצה, 16 נגיעות.
לא, יש לך גם את אושבולט.
לא, אבל אושבולט...
גם, 45 דקות.
כן, אבל הוא לא פתח. כאילו, מהשחקנים שפתח, אני מסתכל על ההרכב.
ההרכב. לא נתן הרבה יותר. לא נתן יותר מדי, שמע, לא נכנס לשום מאבק.
אפס מאבקים.
אפס מאבקים גם.
מתוך 16 נגיעות בכדור, הוא איבד 7. הוא איבד 7 כדורים, שתבין, זה יותר מ-50% מהנגיעות שלו בכדור הוא מאבד. כדורי רוחב מוצלחים, הוא ניסה להכניס 3, הוא צלח ב-1, ש-3 זה כלום. מסירות שהוא שלמו 6 מ-11. תשמע, הוא באמת, אתה יודע, הוא כל כך כאילו...
מתעסק בתפל.
באמת, כל כך לא רוצה שחק כדורגל, אני לא מבין את זה. הפעולות הגנה שלו לא טובות.
הוא שחקן טוב.
הוא שחקן נדיר.
הוא דריבל מעולה.
הוא שחקן טוב, הוא
מהיר מאוד, הוא יכול, אם הוא יקבל את הכדור, אתה רואה שכל המשחקים שהוא שיחק, אם הוא מקבל את הכדור ברחבה זה בלגן, כאילו הוא כן יעשה בלגן, אבל הוא צריך יותר, הוא צריך להיות יותר, אין מה לעשות, הוא לא מספיק מהם על השאר, תראו, עם 25 איומים העונה, כל העונה, עם 25 איומים, זה כלום, זה שחקן התקפה, צ'יבוטה משחק חלוץ אצלנו ברוב המשחקים, זה לא מספיק, זה פשוט לא מספיק וצריך יותר.
נעבור לבובי?
יש לך מה להגיד עליו? עוד, אני אגיד לכם מה שאמרתי עליו, עזוב את הרגע את הנתונים. אי אפשר לשפוט שחקן כזה. אני לא יכול לשפוט אותו.
אני גם לא מצליח לחלט עדיין.
לא, לא, אני, להפך, אני לא, אני, אתה יודע, איך אפשר להגיד, איך אני יכול לדעת אם הוא טוב או לא טוב? הבן אדם בקושי נוגע בכדור. סבבה? גם שהוא נוגע בכדור, זה עם הגב לשער 40 מטר מהשער, זה שחקן שראינו, כולנו, אתה יודע, ברגע שהוא חתם, ראינו את הוידאו ביצועים. כל הוידאו ביצועים זה רץ לשטח, רץ לשטח, רץ לשטח. אתה יודע, מחפש כמה שיותר לעומק, צריך לקבל את הכדורים ברחבה. תשמע, בן אדם, אני חייב לבדוק את זה. שנייה, אני...
מה שראינו אתמול יחסית שבלט, שהוא נכנס להרבה מאבקים, 7 מאבקים, הצליח ב-57%, 3 מאבקי אוויר, 67% הצלחה. ראינו שהוא עוד קצת מנסה להראות את מה שהוא יכול לתת. בסוף הוא נלחם, ניסה לחטוף כדורים.
כן,
לא הכניסו לו את הכדורים.
רואים שהוא שחקן מאוד גדול, אתה יודע, שחקן קצת פיזי. כן, אתה יודע, מה שהוא יודע זה לרוץ וקצת, אתה יודע, קצת גוף.
ניסה לעזור במשהו.
אין לו הרבה כדורגל, אתה יודע, הוא לא שחקן כדורגל.
הוא חלוץ כזה רחבה, אתה מבין? הוא פחות עכשיו לבוא...
זה לא כמו אושבולט, אתה יודע, שפעמים, אתה יודע, נתן לך איזה דריבל או איזה כניסה כזאת.
אושבולט גם טכני קיצוני.
כן, זה מה שאני אומר, שהוא, אתה יודע, רק לרוץ ו...
רק תן לי את הכדור ברחבה.
כן, רק תן לי את... קצת מזכיר את פירו, בואו נעשה את ההשוואה הזאת, אם אנחנו כבר, אתה יודע, שבוע בחיפה, קצת מזכיר טיפה את פירו בקטע הזה של רק לתנו את הכדור וברחבה.
ואני אעשה כבר את העבודה.
איזה בסה, זה לא עובד לי, יאללה, רציתי לבדוק כמה פעמים הוא נגע בכדור.
לא נורא, תמצא לנו את זה בפרק הבא. אז אנחנו נעבור לספסל המחליפים שלנו לרוחנה. צחק 28 דקות, היה סביר. לדעתי.
שמע, רגע, יש פה איזה נתון על רוחנה שראיתי מקודם, שחייב לדבר עליו. המסירות שלו. הוא שחקן, אתה רואה שהוא נכנס, הוא הרבה יותר חיובי בקישור, הוא הרבה יותר התקפי, הוא תמיד רוצה לתת את המסירות המקדמות, הוא כאילו מהשחקנים שנכנסו קודם כל הוא עם הכי הרבה מסירות מקדמות, והוא לא שיחק יותר מדי, כן? הוא גם, כל המסירות המקדמות שלו צלחו, אתה רואה שהוא, שהוא נגע בכדור 4 פעמים בצד שמאל, 7 פעמים בצד ימין, 7 פעמים מהאמצע, הוא כאילו כל הזמן היד, כל הזמן תנועתי, כל הזמן רוצה את הכדור, הוא בא מאוד נמוך, קבל את הכדור, והוא יוצא קדימה לשחרר אותו, הוא גם המצב הזה בדקה 90.
שמה, אני, קונה את עולמו.
אני חושב, מה זה קונה את עולמו? אני אומר לך את האמת, כבר עכשיו אני חושב שהוא חייב לפתוח. הוא חייב לפתוח כי הוא נותן אספקט בקישור שאף אחד לא נותן. עכשיו, סתכל, סתם נגיד, אני מסתכל על אייבינדר, סבבה? אייבינדר נתן את הכדור לאלטמן פעם אחת, לצ'יבוטה 3 פעמים, לטמפדו לא נתן. לא משנה.
בובי, לא משנה.
בובי.
בסדר. אליאם, נתן את הכדור, נתן את הכדור לאלטמן, הוא לא נתן, לצ'יבוטה הוא לא נתן, לבובי הוא נתן פעמיים. אתה רואה פתאום את רוחנה, שבכלל לא ראה דקות, נותן את הכדור, איפה הוא? הנה, נותן את הכדור 3 פעמים לאושבולט, 3 פעמים לטוריאל, 4 פעמים לקופרמן, כל הפעולות שלו, פעם אחת לליוס, כל הפעולות שלו חיוביות, אתה רואה שכל פעם הוא מחפש את הפס קדימה ולא את הפס אחורה, והוא בעצם מחפש את השחקני התקפה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד קריטי, הוא מאוד מאוד חסר לנו את השחקן הזה, שתמיד רוצה קדימה ותמיד יוצא, ואתה רואה שהוא נכנס מקו שני, ואתה רואה שהוא יורד אחורה, הוא רץ מלא, גם בדקות המועטות שהוא משחק, ואני ממש אוהב אותו, אני חושב שהוא חייב לשחק.
יש לו גם הצטרפות מצוינת לרחבה, זה עוד שחקן שיכול להגיע למצב.
ברור.
חד משמעית.
כן, אנחנו נעבור לנושבולט, קצת מאכזב אותנו לאחרונה.
מה זה מאכזב? אני לא יכול לצפות ממנו כלום. כאילו, מה זה לא יכול לצפות ממנו כלום?
שמע, מה זה אני אגיד לך?
חלוץ לא יכול עם החוסר יציבות הזאת, אני
אומר לך את האמת. חלוץ חייב להפקיע שערים, חלוץ זה התפקיד שלו, להפקיע שערים בסוף.
עזוב את להפקיע שערים, הבן אדם חייב ביטחון, הבן אדם חייב לשחק.
הבן אדם עם 5 שערים בכל העונה, אתה לא רואה ממנו שום איזה גרף עלייה, הוא די נתקע מהמשחק נגד ביתר, אני אומר בסיבוב הקודם, לא ראית אותו, אני מבין, היה מלחמה. עדיין יש, סליחה, אתה לא רואה ממנו, אתה לא רואה ממנו מה שהוא צריך לתת לך.
אבל הוא גם לא משחק הרבה.
הוא לא משחק הרבה, יש לו גם את כל העניינים, ברור. היה את כל העניינים של כן בהרכב, לא בהרכב, כן הוא...
בסוף תרצה או לא תרצה?
שחקן הפועל תל אביב.
הוא יסיים מלך שערים בכל קבוצה שהוא ישחק בה. ואתה רואה את זה.
הוא עדיין הוא עם 5
והוא מלך שערים.
הוא מלך שערים כי הפכה לו טוב.
אבל שנה שעברה הוא היה מלך שערים בהפועל. שנה לפני זה הוא היה מלך שערים בהפועל חיפה. שנה לפני זה מלך שערים בסלובן ברטיסלבה. הוא תמיד זה שכובש הכי הרבה שערים בקבוצה, תמיד. אבל הוא צריך את הביטחון, הוא צריך את השקט, הוא צריך את הדקות משחק שלו, הוא צריך לפתוח, להגיד לו, אלן, אני סומך עליך שתיתן לי את הגול, והגול יבוא בסוף, אתה מבין? הגול יבוא.
אני מאוד מקווה שהגול יבוא. אני מאוד מאוד מקווה שהגול יבוא.
כמה זמן הוא לא שיחק 90 דקות, אתה מבין? תחשוב כמה זמן הבן אדם לא שיחק משחק שלם. ובסוף זה, אתה יודע, זה קריטי, כי כשאתה נכנס מחליף כחלוץ, אז עד שהכדור מגיע אליך, ועד שאתה מצליח להכניס את עצמך למשחק, רבע שעה, אתה פותח, וב-50 דקות הראשונות של המשחק, המשחק הוא הרבה יותר טקטי, הרבה יותר הגנתי, יותר זה, ואז בדקה 50 כבר יש חילופים וקבוצות יותר
יוזמות,
המשחק יותר נפתח.
הפעם האחרונה ששחק 90 דקות, זה היה נגד אשדוד בחוץ, הפסדנו 2-1.
בתחילת המלחמה, שחזרנו מהמלחמה.
שחזרנו מהפגרה המאולצת.
שתבין כמה משחקים עברו מאז.
אבל הוא קצת, כן, אבל נגד ביתר 1-0 שחק 83 דקות, בדרבי הוא שחק 78, נגד באר שבע 73 דקות, נגד רינה 87 דקות. הוא כן קיבל את ההזדמנות.
חלוץ כמו צריך לשחק 3-4 משחקים 90 דקות. להגיד לו, שומע, יש לך עכשיו 4 משחקים, אתה לא יוצא מהרכב. תעשה מה שאתה יודע. אתה רוצה להתערב איתי שאחרי 4 משחקים הוא עם עוד 5 שערים? אם אתה רק אומר לו את זה, אם אתה רק נותן לו את הביטחון, תשמע, קח עכשיו 5 משחקים, אתה פותח, תעשה מה שאתה יודע.
ראינו גם דוגמה אחרי נגד אשדוד, הוא הכתיש שם 3-4 מצבים בטוחים של גול, בסוף הוא נתן את הגול.
נכון,
הוא ניצר אותו גם לבד, הוא לא צריך אף אחד.
זה גם מאוד יושב עליו, אתה יודע, כל העניין הזה עם הקהל.
הוא גם מתפרק אחרי הגול, אבל בסוף אתה רואה שזה שחקן שהוא מאוד מחויב. אתה יודע, וזה שחקן שמבחינה, אתה יודע, אתה רואה אותו, אז הוא נראה מאוד קר כזה.
בגלל שהוא אירופאי קצת, אתה יודע, לא כמונו. וכן.
אני חושב שתיתן לו את הביטחון ותיתן לו את השקט. אתה רואה שהבן אדם לא שקט, אתה רואה גם שהוא נכנס, הוא לחוץ, והוא חייב להכניס את הגול, כי הוא חייב שהוא זה שייתן את הגול, ושיחזירו אותו להרכב. אחי, זה שחקן שרוצה שחק, זה שחקן שאוהב שחק כדורגל.
זה בדיוק מה שאנחנו צריכים עכשיו, שחקנים שבאמת רוצים לשחק ולתת הכל.
בדיוק, ואני חושב שכאילו...
נעבור לסתיו טוריאל, שגם... היה בסדר. כאילו, לדעתי קצת היה איזה שתי התקפות, אתה יודע, מעבר כזה, שהוא טיפה תקע את הכדור, שהוא טיפה עצר את המשחק, שבמקום לתת את הפס שיוביל את ההתקפה, הוא טיפה עצר את זה.
אתמול, בניגוד לשאר המשחקים, הוא עלה מאוד מאוד מפוחד. כאילו, בשאר המשחקים ראית אותו בא עם ביטחון, גם נגד הפועל חיפה שהוא עלה במחצית. הוא הביא שינוי בסוף, ואתמול ראית אותו, הוא חשב יותר מדי. כל פעולה לקחה לו 3-4 שניות יותר מדי לשחרר את הכדור.
הנה, אתם יודעים כמה פעמים בובי קיבל את הכדור, או ברחבה, או בוא נגיד באזור ה-16?
3 פעמים.
מאז שהוא הגיע, לא, מאז שהוא הגיע.
מאז שהוא הגיע, 10.
9.
הייתי קרוב.
אתה מבין שמתשע הוא לא יכול לעשות כלום. כאילו, לא, בדיוק מצאתי את הנתון הזה, אז זה עניין אותי. אבל, דרך אגב, זה גם רלוונטי לאושבולט, לא משנה. בקיצור, מי דיברנו? טוריאל?
כן, סתיו טוריאל.
גם, עוד פעם, זה, עוד פעם, הקטע הזה של שחקן צעיר שצריך, אתה יודע, את הביטחון שלו ואת ה... זה הבעיה שלי גם בועדי הפועל, שבמשחק אחד, השחקן מלך, והוא הכי טוב בעולם, והוא לא צריך לצאת מהדשא, ואז משחק אחד הוא לא טוב, והוא הכי חלש בקבוצה, והוא לא צריך לראות דקות. כל הדבר הזה מאוד דורס שחקנים צעירים.
אני לא אומר שאתה יודע, שהוא לא שחקן טוב, פשוט אני טיפה אתמול קצת חוסר ביטחון, וקצת...
בעלה, אפשר להגיד בעלה... הוא עלה מבועל.
לדעתי הוא טיפה ננחץ, גם מהקהל.
דרך אגב, בארבעה משחקים האחרונים, אושבולט קיבל את הכדור איפה שאמרתי 7 פעמים. אתה רואה, החלוצים שלנו לא מקבלים כדורים ברחבה.
אבל כן, נתן הרי 4 קרוסים ב-28 דקות, שזה כן יפה, שכן, אתה יודע, הוא שחקן שיודע להרים טוב.
דיברנו קודם על קופרמן ורז מאיר, אחי, ששחקו משחק שלם.
בחצי שעה, בפחות מחצי שעה, הוא נותן ככה 4 קרוסים.
גם היה לו שם ביתה שהלכה גבוה, אבל מצב מעניין היה לו.
ושובו של הנסיך, רן בנימין, שחק 3 דקות.
סוף סוף הוא חזר, וואו.
סוף סוף הוא חזר, לא עשה הרבה, אתה יודע, 3 דקות, 3 דקות, הרבה. אין מה להוסיף עליו, שמחים שהוא חזר.
כן, הוא צריך לקבל יותר דקות, כאילו עכשיו הוא ייכנס לאט לאט.
אני מאמין שעכשיו הוא יקבל הרבה דקות, חזר מפציעה מוזרה קצת, כן, אז הרבה בריאות, ונעבור לאיש המלאיוס, נסיים איתו, זה השחקן האחרון שנכנס.
דיברנו עליו בגדול, כאילו, עוד פעם.
לא אחרון, סליחה, השחקן האחרון שלו דיברנו.
אני חושב שהוא בסוף, אתה יודע, הכי משמעותי בקבוצה מבחינה התקפית, הוא ה-go-to-guy.
ראית אתמול שאיש המלאיוס קבל את הכדור? שניים עליו כבר שומרים אותו.
ברור.
זה יודעים, זה שחקן שעושים עליו אספה. באספה מדברים בעיקר על איש המלאיוס. על מה היכולות שלו, וזה מה שאנליסט עושה, אני מאמין.
חד משמעית.
מניח, כן?
חד משמעית שהוא שחקן המפתח, שעליו תמיד מדברים. ואמרתי את זה גם בפרק הקודם, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מצליחים להביא אותו למצב שהוא מקבל את הכדורים ועושה את הפעולות שלו קצת יותר קרוב לשער, שזה גם לא קורה יותר מדי. אבל אתה רואה שהוא נכנס, הוא מכניס משהו אחר. הוא כאילו...
בטח.
הוא יים לשער פעם אחת, הוא הכניס 5 כדורי רוחב, שזה הכי הרבה בקבוצה ביחד עם קופרמן. הוא נכנס
ל... מרקים קצת, אתה יודע, פחות, כי...
הוא היחידי שניסה גם לבעוט מחוץ לרחבה, ונבלם לו שם הכדור, אבל הוא היחידי שניסה באמת לבעוט מחוץ לרחבה, ולא ניסה להיכנס לתוך הפקעת שחקנים בתוך הרחבה ולכבוש.
קצת, אתה יודע, הדריבלים שלו, נגידין, הוא עשה אתמול 4 דריבלים, הוא צלח באפס,
אבל... היה עליו מגן טוב.
אני ראיתי כל פעם שני שחקנים של הפועל ירושלים עליו, הוא קבל את הכדור, שניים עליו, ישר הוא מסית את הכדור.
זה הוראה כנראה שזיווריה נתן להם גם באספה.
זה בוודאות, זה כאילו...
בוודאות גם אילוז יאו, זה מגן ברמה באמת.
לא, זה בוודאות, אתה רואה ששחקן מקבל כדור, שניים עליו, זה בוודאות הוראה של המאמן או של מישהו מהצוות. אבל כן, הוא צריך טיפה יותר לשחרר את הכדור לאחרים, כי זהו, כבר קלטו את השחקן הזה.
הוא שחרר 5 מסירות מאחרי החצי.
אתה מבין? הוא לא משחרר מסירות, וזה רק אתה יודע, שאין ברירה.
לא, הוא חייב לעשות את הדריבל אחד פחות.
לא, הוא פשוט לא צריך לקבל שם, הוא לא צריך לקבל את הכדור בחצי, הוא צריך לקבל את הכדור ברחבה, ואז שיעשה מה שהוא רוצה, שאני לא ימסור, שיעשה דריבל, שיעשה מה שבא לו, שאיבת, אבל שיקבל את הכדורים, אתה יודע, הוא לא יכול לקבל את הכדור 40-50 מטר מהשאר, כי הדריבל שלו לא אפקטיבי שם.
כן, אתמול היה טוב, כן.
אתה רואה שהוא מכניס משהו אחר? תשמע, אני באמת חושב, הנה, סיימנו עם השחקנים, נכון? אני חושב שלקראת המשחק הבא, בוא נוציא את חיפה. לקראת הפלייאוף, אני חושב שאלטמן, אושבולט ולאיוס זה חייב להיות בנקר. בנקר. אני חושב שאנחנו צריכים לסיים עם הקו 5 הזה כבר. ואני חושב שפסי לא צריך לשחק יותר. זה הנקודות שהתרשמתי מהם בשני משחקים האחרונים. באמת, אני חושב שזה בסופו של דבר, אם תשאלתי איך אני לא, אני חושב, אם אני מגבש כאילו איזשהו הרכב, אני חושב שזה באמת, משם אני מתחיל.
4-3-3 זה קלאסי, כי המגנים שלך לא מספיק איכותיים לקו 5. אם היה מגנים שבאמת יודעים לתקוף ולתת אפקט בהתקפה, אין בעיה, מבורך, אבל רז מאיר לא מרים לחווה, וגוברמן חלש.
גם 4-3-3 יוציא יותר מאליאם, דיברנו על זה. יוציא יותר מרן בנימין בוודאות. יוציא יותר מרוחן הדרך, אגב, אם אני פותח עם שלושתם. ככה, ב-4-3-3 אני פותח שלושתם בקישור. זה יוציא יותר מהמגנים שלך, כי הם לא יצטרכו, הם לא שחק מגנים של קילומטרים. זה יוציא יותר מליוס, כי יש עוד שחקני התקפה לידו. זה יוציא מאוש, זה יוציא מכולם משהו. מכולם זה יוציא משהו. אני חושב שזה קריטי, באמת.
אז בזה נסכם. תודה רבה לכם שהקשבתם עד כה. תעקבו אחרנו איפה שצריך לעקוב, באינסטגרם, טיק טוק, טוויטר.
איפה שתרצו.
אין לי טיק טוק.
לא, לנו יש, אתה קצת מופיע שם גם. פייסבוק, עוד רשתות, אנחנו עדיין לא בלינקדין, אבל בסדר?
לא. נכון, דרך אגב, עוד מעט יש את היית הזה של גיג טיים, את הבחירות של פודקאסט השנה, יש עוד מעט את הפודקאסט, את הבחירות של ספוטיפיי וכאלה, אז מי שבאמת אוהב ורוצה לפרגן וזה, אפשר לשים כוכב ב...
כוכב, אתם יכולים להגיב לנו שם?
כן, בדיוק, זה טוב, זה מעלה את התנועה, ואז כאילו מסתכלים עלינו גם בספוטיפיי, וככה נוכל להמשיך
ולהצליח. תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכל המאזינים, אנחנו מדי פעם נגיד את זה, כי בסופו של דבר אנחנו לא מדברים פה לעצמנו.
נכון.
לא, באמת, זה אנשים מגיבים לנו, ותודה רבה, ותודה רבה לעומר,
היקר. תודה רבה, עומר.
ותודה רבה לאלעד, אני הייתי גם מויאל. יאללה פועל.
יאללה פועל.
יאללה פועל.